אנחנו התחלנו את המאמר, אלה פקודי המשכן, שתף של למד, הגענו לפרק ג' במאמר. למדנו עד כאן, שאנחנו רואים בפסוק, שיש פעמיים את הביטוי משכן. ומה ההבדל בין שני הפעמים שכתוב בפסוק משכן? שפעם אחת כתוב משכן סתם, משכן סתם הכוונה היא בלי תוספת של שם לוואי. הפעם השנייה כתוב משכן העדות. אז היה כאן כמה דיוקים שהמאמר פתח מה ההבדל בין שני הבחינות של משכן, ולמה רק בפעם השנייה מוזכר משה רבינו. בפרק ב' למדנו את נקודת העניין, נקודת ההסבר, שבעצם יש לנו כאן בפסוק שני עניינים בהשראת השכינה. שני עניינים, שתי דרגות שונות בהשראת השכינה, זה מרומז בזה שיש כאן פעמיים את המילה משכן. הוא קרא לזה שכינת התתאה ושכינת הילאה. אמרנו שיש את עבודת האדם, שני אופני עבודת השם. יש עבודה אחת שמביאה וקשורה לדרגה של שכינתה תתא, יש עבודת השם שקשורה לשכינתה הילה, והסברנו את זה בכמה אופנים. אופן אחד אמרנו שזה הבדל בין עבודה של תורה ומצוות לעבודת התשובה. אמרנו שעבודה של תורה ומצוות זה עבודה רגילה, זה שכינתה תתא, יש עבודת התשובה שזה הדרגה היותר גבוהה. אופן שני הסברנו שזה שתי דרגות בתשובה, תשובת התאה, תשובה הילה. באופן שלישי הסברנו שזה שתי דרגות בעבודת הצדיקים, שזה ההבדל בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. זה סיימנו את עוד ב', את ההבדל בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, ואמרנו שמצוות עשה קשורים לוווקה, למידות, ומצוות לא תעשה קשור ליודקה. שההבדל בין וווקה ליודקה זה ההבדל בין דרגת המידות לדרגת המוחין. המידות קשור לוווקי, זה רמפין, שזה הוו, שיעיר בהי, במלכות, זה שכינת התתא, זה נקרא, זה תלוי לפי האופנים שהסברנו, אבל זה העניין של מצוות תעשה. ומצוות לא תעשה, זה יותר נעלה, זה עבודת המוחין, זה נקרא. המשכת היוד בהי. עכשיו, בפרק הבא, אנחנו להסביר יותר בהרחבה מה ההבדל בין עבודת המוחין לעבודת המידות. זה גם קשור לכך שאמרנו שבפסוק פעם אחת כתוב משכן סתם, פעם אחת כתוב משכן העדות. אמרנו שהמילה עדות בדרך כלל מרמזת על משהו יותר נעלה, יותר נסתר. כי מתי משתמשים בצורך של עדים? אתה יש לך דבר שצריך להעיד על משהו שהוא לא גלוי ולא ידוע, והעידים זה מקור האינפורמציה היחיד שלנו, זה המושג של עידות. אז גם בדרגות אלוקיות, כשאומרים עידות, מתכוונים לבחינה יותר נעלית, יותר נסתרת. שאם אנחנו מדברים בארבע אותיות של שם הוויה, שמחלקים אותם לשתיים, יודקי ובאבקי, אז אנחנו יודעים שהנסתרות זה היודקי. והנגלות זה הוווקי, כי גם בנפש האדם זה ככה, שהמוחים נקראים נסתרות, והמידות נקראים נגלות. ועל זה אנחנו נסביר עכשיו בהרחבה, למה המוחים נקרא נסתרות, היודקי נקרא נסתרות, והמידות נקרא נגלות. מה טעם ההבדל? ונראה את זה איך שזה במוחש אצלנו, בנפש האדם, ההבדל בין שכל לרגש, שרגש קשור לצד הגלוי, ושכל קשור לצד הנסתר, ומזה מובן גם באלוקות, כשמתגלה בחינת היוד, דיינו מתגלה בחינת הנסתרות, או כשמתגלה בחינת הוו, זה מתגלה בחינת הנגלות. אז קודם כל נראה איך שאצלנו בנפש האדם. אנחנו מתחילים בפרק ג' במאמר. זה יובן, זה כדי להבין את העניין הזה, את ההבדל בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. ובמילא את ההבדל בין משכן סתם למשכן העדות. בהקדים המבואר בלקוטי תורה. נקדים את מה שאדמו"ר הזקן מסביר במאמר על פקודי ולוקותי תורה, שיוד קי הם נסתרות, וו קי הם נגלות. זה ההבדל בין הצד של מוחים לצד של מידות, כמו שזה בעצם מרומז בפסוק. הפסוק אומר, הנסתרות השם אלוקינו, והנגלות לנו לבנינו. אז מרומז, והנגלות, שתי האותיות הראשונות זה הוו-קי, והוו-קי זה נגלות, ואילו היו-קי זה הנסתרות. מה ההבדל ביניהם? והעניין הוא, כדי להבין את זה, אומר כך, די-יו-קי הם מוחים, וו-קי הם מידות. ההבדל בין היו-קי לוו-קי, זה הבדל בין המוחים לבין המידות, כנ"ל, כמו שהזכיר את זה בפרק הקודם, בפרק ב'. מה ההבדל בין מוחים למידות? בואו נראה איך שזה אצלנו, בנפש שלנו. מה ההבדל בין שכל לרגש? למה לשכל קוראים נסתרות, ולרגש קוראים נגלות? אז הוא מסביר בזה בכמה אופנים ובכמה דרגות. ומהחילוקים בין מוחים למידות הוא, מה ההבדל בין מוחין למידות, מה בין ההבדלים שיש בין שכל לרגש, דמוחין הם לעצמו ומידות הם לזולתו כדי לקמם בארוחה. אנחנו נרחיב בזה מיד ונראה את זה בעריכות, אבל נקודת הדברים, מוחין זה לעצמו, מידות זה לזולת. ונסביר את זה בהרחבה, איך שמידות, שאתה מגלה מידות, מגלה רגש, מגלה אהבה, כעס, עירה, כל המידות, לא משנה החיובים או השליליים, מידות זה לזולת, או בגלל שיש מציאות של זולת. ואילו מוחים, הבנה, ריכוז, למידה, זה לעצמך. ועל דרך זה הוא למעלה, כמו שאצלנו, בנפש שלנו, מידות זה לזולת, ומוחים זה לעצמך, אז ככה זה גם למעלה, ככה זה גם בעולמות. שהמידות, זה שיש באלוקות, בעשר ספירות יש מידות, המידות האלוקיים הם לצורך העולמות, כדי לברוא את העולמות, אז הקדוש ברוך הוא כביכול הציל מאיתו את המידות, המידות נוצרו בשביל בריאת העולמות, כמו שיש דיוק שמדייקים במאמרים מביאים, שהפסוק אומר, ששת ימים, עשה השם את השמיים ואת הארץ. אז מדייקים במאמרים שלא כתוב כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, אלא כתוב כי ששת ימים עשה השם. ששת ימים, הכוונה היא השש מידות, השם עשה את הששת ימים, הוא יצר את השש מידות, למה? כדי שיהיה את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, לצורך העולמות, לצורך בריאת העולמות, אז הקדוש ברוך הוא הציל את המידות. כל עניינם של המידות זה לצורך העולמות.
אבל זה תולדה של המוחים.
ברור, אבל כל עניינם זה בשביל העולמות. והמוחים, כל המושג של מוחים, כמו אצל האדם, ככה גם באלוקות, החוכמה, בינה, דעת, המוחים, הם למעלה מעולמות. מוחים הם למעלה מעולמות, זאת אומרת, מצד המוחים, מצד דרגת חוכמה, בינה, דעת, לא היה נברא עולם בכלל. ולכן מכיוון שהמידות הן לצורך העולמות, דיינו המידות הן בגילוי והמוחין הן למעלה מעולמות, דיינו שהמוחין זה לעצמו, ולכן המידות הן מבחינת גילוי לזולת. כשאדם יש לו מידות, כשאדם יש לו רגשות, אז הזולת מזהה אותם, הזולת מרגיש אותו. כי כל עניינו של המידות, למשל, אצל האדם, כל המושג של המידות, המידות הן בגילוי לזולת. לעומת זאת, לכן קוראים לה מידות נגלות. והמוחין, הן בעלם מהזולת. מוחין זה ההבנה של הבן אדם, מה שיש לך בראש, זה נסתרות. זה לא גלוי לזולת. כל המהות של המידות זה לזולת, זה נגלה לזולת, זה נוצר בשביל הזולת, וכל המהות של המוחים זה לעצמך, זה לא בשביל הזולת. וזה בא לידי ביטוי בכל הרמות, הוא מפרט. והנה, זה שמוחים הם נסתרות, ומידות הם נגלות, זה שאנחנו אומרים כרגע. שהמושג של מוחין, המושג של שכל, זה נסתר, זה פנימי. ואילו המושג של מידות זה נגלות, הכוונה בזה היא מה מתכוונים לומר כשאומרים שמידות זה נגלות. אז הוא אומר, המידות, הרגשות הן נגלות, יש בזה כמה שלבים. יש את הביטוי של המידות בפועל ממש, למשל, אדם הוא בעל חסד, אז הוא נותן לעני אוכל. אז בשלב הזה של הביצוע, שהוא נותן בפועל ממש אוכל לעני, ברור שהמידה הזו קיימת כי לזולת. יש זולת, והזולת מקבל ממנו.
המידה
על ידי המעשה. המעשה.
זה לא יכול להיות מחובר לראש?
זה בא כתוצאה מה... ברור, אני מדבר כרגע על המידה. המידה כשהיא באה לידי ביטוי, ברור שבשלב הזה יש זולת, כי יש לך למי לתת. אומר יתרה מכך, גם המידה, כפי שהיא עדיין לא באה לידי ביטוי, היא עדיין נמצאת אצלך בלב, אתה יושב עם עצמך ואתה מתעורר ברגשות של אמפתיה, עוד מעט יזכיר פה את אברהם אבינו כדוגמה באמת, אתה יושב עם רגשות של אמפתיה לאנשים שנמצאים כרגע במצב מסוים, ואתה חושב מה אתה יכול לעשות להם, ולא משנה מה, אז אתה עדיין לא בקשר עם זולת בפועל, אתה עם עצמך, אתה יושב בחדר סגור, אתה עם עצמך. גם בשלב הזה, המידות שלך נקראים נגלות, המידות שלך שייכים לזולת. למה? בואו נראה איך הוא מפרט. הוא אומר ככה, כשאנחנו אומרים שהמידות זה לזולת, אז הוא אומר, הכוונה בזה היא שכללות עניין המידות. כל המושג של מידות באופן כללי, גם המידות שבלב לפני שמגלה אותם לזולתו, גם כשהמידות נמצאים עדיין בשלב פנימי, זה בלב. גם המידות כשהן בלב, עוד לפני שגילה האדם לזולת את המידה, לפני שהוא נתן לו כסף, צדקה, אוכל, עזרה, לא משנה מה, גם כשזה עדיין אצלו בלב, אין בבחינת נגלות. זה נקרא כבר, עוד מעט אני אסביר למה, כשזה עדיין בתוכך, מידות זה נגלות. ולא משנה באיזה רמה של המידות. גם אם המידות עדיין בתוך הלב שלך, הם שייכים לתחום הנגלות. מצד שני, עכשיו ניקח את המוחין. עוד מעט נפרט את זה. אמרנו שמוחין זה לעצמך, נכון? איזה חלק מהמוחין זה לעצמך? כשאתה לומד ומתבונן, כשאתה יושב בחדר סגור עם עצמך, אז זה ודאי לעצמך. אבל כשאתה מלמד מישהו, אז המידות כבר, המוחין כבר שייכים לזולת. אומר, לא. גם כשהמוחין, גם כשהתובנות הם כרגע מלמדים מישהו אחר, זה נקרא מוחין לעצמך. למה? אז בואו עכשיו נראה. הוא אומר, אנחנו נקצין עד הסוף. המידות בכל השלבים זה לזולת, והמוחין בכל השלבים זה לעצמך. ונפרט את זה מיד. ועל דרך זה להידך, קודם כל נקרא את הלשון בפנים, כמו שאמרנו לגבי המידות, אמרנו שכל שלבי המידות, גם השלב הזה שזה עדיין בתוך הלב שלך, זה כבר שייך לזולת, אותו דבר גם במוחין. שכללות עניין המוחין, המושג הזה של מוחין, גם לאחרי שמגלה ההשכלה שלו לזולתו, גם אחרי שאתה כבר מלמד מישהו, אתה כבר לכאורה מתייחס לזולת. עדיין הם נמצאים בהגדרה של נסתרות. אין מבחינת נסתרות. זאת אומרת, מוחין בכל השלבים שלו זה נסתרות, מידות בכל השלבים שלו זה נגלות. עכשיו נסביר את זה. והעניין הוא, בואו נסביר, אנחנו נוכיח שמידות בכל הרמות שלו נקרא נגלות. אחר כך נוכיח שמוחין בכל הרמות שלו נקרא נסתרות. נתחיל עם המידות. והעניין הוא, וזה שמידות שייכים לזולת, זה שאנחנו אומרים שהמידות הם שייכים לזולת, אז אנחנו בפשטות מבינים שכשאתה רוצה לגלות את הרגש שלך, ברור שזה לזולת. אבל אם הרגש שלך יתעורר כשזה אצלך בלב ועדיין אף אחד לא יודע מזה, אז הוא אומר, הוא לא רק מנוגע לפעולת המידות, לא רק כשהמידות שלך פעילים פיזית, אז ברור שזה שייך לזולת, אלא גם בנוגע למידות עצמם. גם כשהמידה עדיין נמצאת אצלך בלב, עדיין אין זולת בשטח בכלל, עדיין אנחנו נגדיר את המידות, איך נגדיר אותם? לזולת. למה? ניקח דוגמה כדי שזה יהיה ברור. כמו מידת החסד. ניקח למשל את מידת החסד. מהי ההגדרה של מידת החסד? שעניינה הוא להיטיב לזולתו.
נתינה.
מידת החסד זה לעשות טוב לזולת. ובלי זולת, אם אין זולת, לא שייך עניין החסד. לא שייך לומר, אני עושה, אדם יגיד, אני עושה חסדים כל היום. למי? אין אף אחד בשטח, הוא גר עלי בודד והוא עושה חסדים. אין מושג של לעשות חסדים אם אין זולת, נכון? והגם שמבואר בכמה מקומות. למרות שיש מאמרים שבהם מוסבר. וזה שאי אפשר למידות בלי זולת, יש מאמרים שמבואר שם. שאיזה שלב במידות חייבים זולת, רק בהפעלה שלו לכאורה. הוא דווקא בנוגע לפעולת המידות. לכאורה, כשהמידה הפעילה, ברור שצריך זולת. מה שאין, כן, התעוררות המידות, אבל כשהמידה שלך תתעורר בלב, לכאורה יכולה להתעורר גם אם אתה יושב לבד, נכון? מכל שכן, עצם המידות, האדם נולד עם מידות טובות באופי שלו. אז יש לו מידות טובות, גם אם אין לו עדיין שום זולת, אז אפשר להיות גם בלי זולת. לכאורה, ככה מבואר במקומות אחרים, שלכאורה כל המושג של מידות לזולת, זה רק בפעולה של המידות. אבל המידות כפי שהן בתוכך, כשאתה עדיין בשלב ההתעוררות, לכאורה לא צריך זולת. ומביאים לכך אפילו דוגמה. כמו אברהם אבינו, כמו הדוגמה שהבאת קודם מאברהם אבינו, שהצטער על שלא היו אורחים. כשהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתקה, ולא היה אף בן אדם שהסתובב, ואברהם אבינו יושב בפתח האוהל, והוא מצטער. למה הוא מצטער? כי אין לו למי להשפיע. אז הנה, כרגע שהוא הצטער, היה לו מידת חסד פעילה. ודאי, הוא הצטער, אין לו למי לתת. אז רואים לכאורה שהרגש החסדים שהתעורר בליבו של אברהם אבינו, הוא מתעורר גם אם אין אף אדם בשטח. אז רואים שהתעוררות המידות לכאורה לא צריכים זולת. זה שנצטער על זה, שאין ביכולתו להשפיע, למה אברהם אבינו היה לו צער, שהוא לא יכול להשפיע על אף אחד, ולפי שמידת החסד הייתה אצלו בהתעוררות. רואים אם כך שמידת החסד אצל אברהם אבינו התעוררה גם כשלא היה זולת. אז לכאורה הוא רצה, וכרגע אין אף אחד, ובכל זאת הוא מעורר את החסד. אז הנה אנחנו רואים שהחסד אצלך בלב, יש לו שלב שהוא יכול לפעול גם בלי זולת. אז הוא אומר, אם נתעמק בזה, נגיד לא, זה גם עם זולת. למה? הרי זהו דווקא כשיש מציאות בעולם זולת על מי להתחסד. נכון שהזולת לא נמצא בשטח עדיין, אבל יש מושג של זולת. יש אנשים, אתה הכרת אותם בעבר, נתת להם בעבר, אתה תיתן להם בעתיד, כרגע אתה לא רואה אותם, אתה מצטער. תאר לעצמך לא יצויר, והיית במקום שבחיים לא ראית אנשים. אין זולת, במדבר שומם, נולדת במדבר שומם, אין אנשים, לא ראית אף פעם אנשים. האם שייך שיתעורר אצלך רגש של צער שאתה לא נותן? אין מישהו. זה שיתעורר אצל אברהם אבינו הרגש הזה, הצער הזה, זה בגלל שיש כזה מושג של זולת. נכון שאין לו את הזולת כאן, אבל אם לא היה את המושג של זולת, המידה הזו לא הייתה יכולה להתעורר. אבל באם לא היה נמצא בעולם זולת למי להשפיע, אם לא היה קיים בכלל בכל העולם מושג של זולת שאפשר להשפיע לו משהו, לא היה אפשר להיות התעוררות במידת החסד. אז אברהם אבינו לא היה יכול היה להתעורר במידת החסד על, 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 על משהו שלא קיים. אז אם ככה אנחנו רואים שחסד קשור לזולת לא רק בשלב הביטוי, אלא גם כשזה בלב שלך, עדיין יש לו התייחסות לזולת. ויתרה מזו, יותר מזה, אם לא היה זולת, לא רק שלא היית יכול להתעורר ברגש, אלא אז לא היה שייך גם עניין החסד עצם המידה. כל המושג של חסד לא היה קיים בכלל. כי כל המושג של חסד, מה הוא אומר? לתת למישהו. זה המושג. כשזה מתעורר אצלך, ודאי שיש לך איזה מישהו בתודעה. כשאתה נותן לו, זה ודאי הביטוי שלו. אבל גם אם נלך אחורה, לא בביטוי שלו, אלא בהתעוררות שלו. אם נלך עוד אחורה, בעצם המושג של המידה היא קיימת, אז היא אומרת בכך שהיא קיימת, שיש זולת. כי אחרת היא לא יכולה להיות קיימת. אברהם אבינו היה איש, היה ביטוי של מידת החסד של עולם האצילות. אברהם אבינו היה לו גם נתינת חסד לפני כן, והוא היה נותן בפועל לאנשים. ועכשיו כשלא היה אנשים, אז הוא מצטער, למה אין לו עכשיו...
לפני כן, לפני שהוא החליט לתת בכלל.
כי הקדוש ברוך הוא נתן, הקדוש ברוך הוא הרי הציל את מידת החסד בבריאת העולם.
כדי לספג את זה
הוא קיבל בנשמתו את הכוח הזה להיות מרכבה לחסד האצילות. חסד זה נקרא לתת, הקדוש ברוך הוא הציל את מידת החסד כדי ליצור, לברוא עולמות. אברהם אבינו קיבל את מידת החסד כדי לתת חסד לאנשים, לנבראים.
הוא היה מרכבה
לחסד.
כי עניין החסד הוא להיטיב לזולתו. כי כל המושג של חסד זה להיטיב לזולת. במילא, איך אמרנו בתחילה את ההגדרה, מידות זה לזולת. כל שלבי המידות זה לזולת. או שהזולת קיים בשטח, או שהוא קיים בתודעה, אבל המושג של המידה מחייבת מושג של זולת. ולהוסיף, דמיזה גופה, שאברהם אבינו הצטער על זה, שלא היה לו למי להשפיע, זה שאברהם אבינו כואב לו, יושב בפתח האוהל, ויש שמש, ואין אנשים, והוא מצטער על זה וכואב לו, אין לו למי לתת כרגע חסד, מוכח שההשפעה בפועל הזולת נוגע גם למידת החסד עצמה. זה הוכחה מעניינת. אם מידת החסד לא זקוקה לפעולה בשטח, אז מה זה משנה אם יש אנשים או אין אנשים? אתה איש חסד. תתרפק על החסד שיש לך. תהנה מהחסד שיש לך. אין לך למי לתת? מה זה משנה? אבל אתה איש חסד. מזה שהוא מצטער, מה זה אומר? שאין כזה מושג, יש לי מידת חסד גם אם אין לי זולת. אין כזה דבר. חסד חייב לבוא לידי ביטוי בזולת. לכן, אם אתה יודע מראש שלא יהיה לך אופציה כזו לתת לזולת, אז כבר בנפש שלך, החסד שלך מרגישה בעלת מום, צולעת. אין לה את היכולת להתבטא. כי מהות החסד אומר, חייב להיות זולת. וצער הוא כשיש איזה חיסרון. כל המושג של צער זה, מתי אתה מצטער? שמשהו חסר לך. וזה שאברהם נצטער על זה, שאין ביכולתו להשפיע, למה אברהם אבינו יש לו צער שלא יכול להשפיע על הזולת? הוא כי עניין החסד הוא להשפיע. חסד זה אומר להשפיע. חסד זה אומר זולת. וכשלא ישנה השפעה בפועל, כשיושב אברהם אבינו והוא לא יכול להשפיע על הזולת, אין למי להשפיע, אז איפה החיסרון? החיסרון הוא לא רק בשלב הביצוע, בסוף הדרך. טוב, חסר טכנית. חסר לי מישהו. לא. חסר בשלימות במידת החסד. מידת החסד במקורה היא לא חסד. אין לה יכולת להתבטא. אז אם כך ראינו, הרי הגדרנו בתחילת עוד ג' שמידות מהותם זה נגלות, זולת. ראינו שבכל שלבי המידות, בין אם הם פעילים, בין אם הם נפשיים, חייב להיות ברקע זולת. אם אין זולת, אין מידות. עכשיו נדבר על הקצה השני, על המוחין. מה אמרנו שמה ההגדרה של מוחין? בדיוק הפוך ממידות. מה ההגדרה של מוחין? לעצמך. מוחין נקרא נסתרות. עכשיו אנחנו נראה שבמוחין גם אותו דבר. כל שלבי המוחין, לא רק השלב שאתה יושב עם עצמך, אלא אפילו השלב הזה שאתה כבר כן מגלה לכאורה למישהו אחר את מה שאתה חושב, עדיין המוחין לא מאבד מהכותרת שלהם, מההגדרה שלהם. מה ההגדרה של מוחין? מה העניינו של מוחין? לעצמך, הנסתרות. בוא נראה את עכשיו בעוד ד'. והנה, כמו שבמידות, כמו שדיברנו באות הקודמת באות ג' ודיברנו על המידות, על הרגשות. אז מה, אמרנו שגם המידות עצמם שייכים לזולת. הוכחנו שלא רק הביצוע של המידה קשורה לזולת, אלא גם המידה עצמה, כשזה בלב, זה שייך לזולת. כי אם אין זולת, גם היא בלב לא קיימת, או שהיא חסרה, או שהיא בצער. אז הוכחנו שהמידות בכל שלביהם קשורים לזולת. עכשיו אנחנו נראה על דרך זה, ולעידך במוחין. עכשיו נראה את אותו רעיון, אותו צד חשיבה, אותו חשבון, אבל הפוך. עכשיו נראה על המוחין, שמה הגדרה של מוחין, מה הגדרה של שכל, שזה לעצמך, ששכל זה נסתרות, אנחנו נראה שבכל שלבי המוחין זה כך. וזה שהמוחין הם לעצמו, זה שמושג המוחין, מושג השכל, זה לעצמך, למעלה משייכות לזולת, מוחין זה, זה, זה התבוננות אישית, לא קשור לזולת, אז אף הזולת מסתכל עליך, הוא לא יודע מה אתה חושב ומה עובר לך בראש ומה הבנת, מוחין ושכל זה לעצמך, אז הוא אומר, זה שמוחין זה לעצמך, זה נסתרות, זה למעלה משייכות לזולת, הוא לא רק בנוגע למוחין עצמם. זה לא רק כשמדובר על המוחין עצמם, זאת אומרת, שאני בא להגדיר את המוח, אז אני אומר שהמוחין, אתה לא צריך זולת בשביל זה, אתה יכול לשבת עם עצמך. אנחנו נראה שלא צריך זולת, הוא לא חסר לי הזולת. במידות אמרנו, אני לא יכול להפעיל את המידות אם אין זולת. אם אין זולת קיים בעולם, אין מידות. במוחין אני אומר הפוך, בשביל מוחין לא צריך זולת. אדרבה, הזולת יכול להפריע לי, תן לי להיות עם עצמי. אני לא צריך את הזולת, מציאות הזולת היא לא זו שיוצרת לי את היכולת להתבונן. נראה איך הוא מפרט את זה. אני אומר ככה, דעניין השכל הוא לעצמו, הוא דולו כעמידות שעניינם, גם עניינם דעמידות עצמם, הוא להשפיע לזולתו, הוא אומר, לא רק שהשכל במהות שלו, זה דבר שנמצא בתוכך, וזה לעצמך, וזה לא כמו המידות שאמרנו, כל המהות שלהם זה לזולת, השכל הפוך, כל המושג של שכל זה לעצמך, אלא שגם בשביל פעולת המוחין, כדי להפעיל את המוח, כדי להבין, כדי לחשוב, כדי להתבונן, אין צריך לזולת. אתה לא צריך זולת בשביל להפעיל את המוחין שלך.
לא צריך להוציא לפועל.
זאת אומרת ככה. פעולת המוחין, בשביל להפעיל את המוחין, אין צריך לזולת. דגם, כשאדם הוא לעצמו בלי זולת, כשאדם יושב לבד, בודד, אין אף אחד בעולם, אין אף אחד בשטח, יכול להזכיר השכלות, יכול לשבת ולחשוב ולהמציא, אם יש לו מוח פורה, הוא יכול לשבת ולחשוב, הוא לא צריך מישהו בסביבה. איי, נשב, רגע שנייה אחת.
הוא לא גילה את המידות?
אנחנו נדבר על מוחין. מוחין זה לעצמו. איי, שאלת שאלה טובה, הרי כשאתה מלמד מישהו אחר, אז הם משפר לך את הלמידה, נכון? מה ששאלת. אז הוא אומר, ואגם, למרות שעל ידי ההשפעה אל הזולת נעשה הוספה בשכל, רואים בפועל במציאות שאתה מלמד מישהו, אז אתה מחדד את ההבנה שלך. כמו שהוא מביא את הציטוט הידוע מהגמרא, הוא מתלמידי יותר מכולם. אתה הרבה למדתי מרבותיי, הוא מתלמידי יותר מכולם. זאת אומרת שרואים שעל למידה לזולת הוא כן מחדד ומשפיע לך על המוחין. אומר הרי זהו דווקא בנוגע להוספה בשכל. זה שהזולת עוזר לך, זה רק עוזר לך כדי להרחיב, להעמיק, לקלוט את הדקות. הוא שואל אותך שאלה, הוא מחדד לך את העניין. נכון, בהוספה, במרחב, הזולת יכול להפרות אותך, בהחלט שכן, אבל עצם ההשכלה, גם השכלה בפועל אפשר להיות גם בלי זולת. הלמידה עצמה, עצם ההבנה אתה יכול לבד. אחר כך הזולת ירחיב לך את זה, יפרש לך את זה. אנחנו אומרים ככה, הזולת הוא רק יכול לגרום לך הוספה. הוספה בהשכל, הרחבה. אבל עצם ההשכלה, עצם הלמידה, עצם הקליטה של העניין, אפשר להיות גם בלי זולת. אתה יכול גם בלי זולת, אתה לא צריך זולת בשביל לשבת וללמוד. עובדה, זה גם כשלא יש למי להשפיע. אין לך אף בן אדם בעולם. אתה עכשיו הכניס את רבי שמעון למערה. הכניס בן אדם למקום, ולא יהיה לו שייכות עם העולם החיצון עכשיו, אומרים לו, בעשר שנים הקרובות אתה לא רואה אף בן אדם, אתה סגור. אין זולת. יכול להשכיל השכלות גדולות ועמוקות, הוא יכול לשבת וללמוד, ולקלוט, ולחדש. לא מפריע. אתה לא צריך זולת בשביל זה, הוא לא נהיה נכה שכלית אם אין לו זולת. ועד רבה, לא רק שהוא יכול, אלא עד רבה. בכדי לבוא על דבר שכן ולעמוד על בוריו, כדי לקלוט דבר בעומק ובדקות, לפעמים הזולת מבלבל. לפעמים יכול להיות שאדם נמצא בסביבה שיש זולת ויש אחרים, הוא אומר, אני חייב מקום שקט, אני לא יכול, הרעש הזה מפריע לי להתרכז, אני לא רוצה להיות לבד, ואל תדבר איתי כרגע, תן לי לבד לחשוב. זאת אומרת, רואים שלא רק שהזולת לא עוזר לך בלמידה, לפעמים הזולת אפילו מפריע לך. ולכן, רוב החכמים היו מתבודדים. למה? כי דווקא בהתבודדות שלהם, בדד, הם יכלו להעמיק בחוכמתם. וזהו שאמרו רזל, מביא לכך עוד דוגמה או הוכחה מעניינת מהמשנה של מסכת סנהדרין, שהסנהדרין היו נוסעים ונותנים כל הלילה. מתי שהיה צריך להגיע לפסיקת הלכה, אז מחר הם ייפגשו עוד הפעם כל המליאה של הסנהדרין, ויבואו להצבעה. אבל הלילה שלפני כן, כל הלילה הם היו נוסעים ונותנים בדבר, ופירש רש"י, רש"י מסביר, יש בזה מחלוקת, איך הם היו עושים את זה. רש"י לשיטתו, איש איש לעצמו. רש"י הולך בשיטה שהסנהדרין היו צריכים כל הלילה לשבת, כל אחד לבד. למה? כי בכדי לעמוד על אמיתית הסברה, הוא כשמעיין לעצמו דווקא. תשב לבד, תעיין לבד, תגיע לאמת של העניין. ככה רש"י מסביר. אז לפי רש"י זה ברור עוד יותר חד, שאמרו לסנהדרין, לפני שמחר אתה בא להצבעה, כדי שתבוא לגמרי משוכנע וברור וצלול ו-100% מה הדעה שלך, שב לבד כל הלילה ותחשוב על העניין. אז פה זה לא לישון, להיות ער על זה. כן, זה לעבור לבד. וגם לפירוש הרמב״ם, הרמב״ם שלא סובר כמו רש"י, הרמב״ם שמתאר מה עבר עליהם במהלך הלילה, אז הרמב״ם אומר שכל אחד היה נושא ונותן עם בן זוגו. הרמב״ם אומר שכל אחד היה יושב או עם עצמו, או עם בן זוגו, עם החברותה שלו, היה יושב כל הלילה, אז רואים לכאורה שכן יש לו עוד מישהו. אז הרבי אומר, גם זה לא סותר את הקביעה שאמרנו, שמוכין זה לעצמך. כי גם זה שאמרו לחבר הסנהדרין, שב כל הלילה עם בן זוגך ותעיין, הרי זה עם בן זוגו דווקא ולא כולם יחד. לא ישבו כולם ביחד. אם הלמידה המשותפת ברבים הייתה משפרת את ההבנה, בואו שבו כולם כל הלילה ותדונו. אומרים לו, כל אחד ילך עם החברותה שלו. אתה עם החברותה שלך, זה סוג של התבודדות כזו, שאתה עם הבן זוגך יכול לראות איך אתה מבין את העניין. אז אם כך, מה ראינו פה בשתי האותיות הללו, עוד ג' ועוד ד'? ראינו שמידות בכל השלבים שלהם, מידות זה לזולת. בביצוע, בהתעוררות ובעצם הקיום. בשכל זה הפוך. אתה לא צריך את השכל בשביל זולת, ולהפך, הזולת יכול לקלקל ולהפריע לך. המוחין, לכן המוחין נקראים נסתרות, והמידות נקראים נגלות. נראה עוד קטע אחד באותי. וזהו שמוחין הם נסתרות ומידות הם נגלות. ואלי על פי זה נבין למה המוחין נקרא הנסתרות והמידות נקראים הנגלות. לכן אמרנו שבארבע אותיות של שם הוויה יודקי נקרא הנסתרות ווקי נקרא הנגלות. מצוות עשה ומצוות לא תעשה אמרנו. שמצוות לא תעשה קשור לנסתרות ומצוות עשה קשור לנגלות. דמידות למה מידות נקראים נגלות? כיוון שעניינם הוא להשפיע לזולתו, כל המהות של מידה מה היא? להשפיע לזולת, זה כל המהות של המידה. אז במילא הם בבחינת גילוי. לכן המידות קשורים לנגלות. אלא שביותם בלב, כשהמידה עדיין בלב, כמו אברהם אבינו שיושב פתח האוהל, כשהמידה עדיין בלב, לא בא עדיין הגילוי בפועל. אז עוד לא היה לך את ההזדמנות איפה לבטא את המידה שלך. אבל גם אם לא היה לך את ההזדמנות לבטא את המידה שלך, כי היא עדיין בלב, אבל ברור לנו שהמידה הזו למי היא נוטה לזולת. ומוכין בדיוק להפך. כיוון שעניינם, עוד לא השלמנו את הביור במוכין, למה כשאני מלמד מישהו אחר זה נקרא לעצמי? בואו עכשיו הוא ישלים. ומוכין, כיוון שעניינם הוא שם לעצמו, מוכין אמרנו מה הגדרה של מוכין, שזה לעצמך, לא לזולת, למעלה משייכות לזולת, להפך הזולת יכול לפעמים להפריע, לכן גם כשמגלה את השכל שלו לזולתו, ועכשיו אנחנו נזבין, גם כשאתה כן יושב ומלמד מישהו שכל, לכאורה אתה כבר כן מגלה את השכל לזולת, ומה אמרנו, מה ההגדרה של שכל? לעצמך. זאת אומרת, גם כשאתה מגלה את השכל לזולת, הוא בחינת העלם. השכל נשאר נסתרות. גם כשאתה מגלה לזולת. למה? אז הוא יגיד, בשתי אופנים, גם מה שאתה מגלה, זה גם את החלק שאתה לא מגלה. שני אלה קשורים למושג נסתרות, והוא יפרט את זה בצורה מעניינת, נגיד כך. ושני עניינים בזה, אפשר להסתכל על זה בשתי פרמטרים, לראות איפה השכל, גם כשאתה לומד עם מישהו, זה נקרא נסתרות. למה? בצד אחד, בוא נראה, כשאדם מבין משהו לעומק, הרב מבין משהו לעומק, אומרים לו, בוא יש כאן ילדים בכיתה א', צריך ללמד אותם פרשת השבוע, יושב עם עצמו ולומד את הפרשה, עכשיו צריך ללמוד את זה עם הילדים הקטנים. הרי כשהוא יושב עם עצמו, אז מה הוא הבין בפרשה? הבין את העומק ואת כל מה שהוא יכול להבין כאדם גדול. עכשיו כשהוא לומד עם ילדים, אז הוא מגלה להם כל מה שהוא יודע? לא. זאת אומרת, עיקר השכל שהוא השכיל לעצמו, השאיר לעצמו. מה הוא נותן להם? נותן להם פירורים שרמה שלהם. זה אומר שגם, עכשיו אנחנו נבין, שגם כשהאדם מגלה את השכל לזולתו, השכל נשאר בהלם. כי כל מה שהוא גילה לזולתו זה רק משהו חיצוני. גם אז, תמיד, כמו... שבן אדם הולך אפילו, נסתר רגע מעניין, כמו שאדם הולך להניח, רוצה להתייעץ עם מישהו. אז הוא משתף אותו ממשהו מסוים ושואל אותו. הוא מגלה לו את כל ליבו, הוא מחפש את המעטפת הזו, שהוא מרגיש שאני יכול לספר את זה לזולתו, אבל אני משאיר את נקודת העניין לעצמך. מאוד קשה שבן אדם יוציא, כי השכל במהות שלו אומר, זה נסתרות, זה לעצמך. מה שאתה מגלה זה לא המהות של העניין, נקרא את הלשון בפנים, זה הפרמטר הראשון. ושני עניינים בזה אומר, זה השכל שמתגלה לזולת, מה שאתה כבר כן גילית לזולת, מה גילית לו? אינו כהשכל שהשכיל בעצמו. מה שגילית לו זה לא באותה רמה, זה לא באותו אופן כמו שאתה הבנת את זה כשהיית עם עצמך. הוא כמבואר בכמה מקומות, להשפעת השכל לזולתו היא על ידי אמצעות המידות. כדי להשפיע על הזולת שכל, אתה חייב לשתף פה את המידות, שאתה אוהב אותו, ואתה רוצה אותו, ואתה מתייחס אליו. כי אם לא היית משתף את המידות שעניינם זולת, בכלל לא היית פותח את הפה.
זה כבר לא מוכין.
זה לא מוכין תיאורים. המוכין, כדי לעזר, לדבר לשני, אתה חייב לשתף פה את התנועה של המידות, שנותנת מקום לזולת. ונמצא, אז מה יוצא אם כך? שעצם השכל כמשהו בעצמו, יוצא שעצם השכל כמו שאתה עם עצמך, נשאר בהלם, את זה בכלל לא נתת. אז אם כך, ברור לנו שמוכין זה נסתרות, מוכין זה לעצמך. גם כשאתה נותן את זה לזולתו, זה עדיין נקרא נסתרות. למה? כי את העניין העיקרי, השארת נסתר. זה פרמטר אחד. ועוד עניין בזה, בפרמטר נוסף, שגם דרגת השכל שמתגלה לזולת, גם מה שאתה כן גילית לו, גם ביחס למה שכן גילית לו, זה עדיין נקרא נסתרות. לא רק, עד עכשיו הסברנו, שמה שגיליתי לו, גיליתי לו את החיצוניות. החלק העיקרי נשאר נסתרות. זאת אומרת, גם מה שכן גילית לו, אני עדיין יכול לקרוא לזה נסתרות. למה? הגילוי שלו לזולת, הוא לא לפי שעניינו הוא גילוי לזולתו. למה, נעצור רגע בשכל, נלך רגע למידות ונחזור לפה. למה אתה משפיע לזולת? למה אתה מגלה את המידות שלך לזולת בכך שאתה נותן לו אוכל?
תענו.
כי אם לא תיתן לו, אין טעם במידות. לא שייך לומר, אני איש חסד. לא משנה אם אני לא נתתי אף פעם לאף אחד, ואני לא מתכוון לתת לאף אחד, ולא מעניין אותי אף אחד, אבל אני איש חסד. יש כזה משפט? זה לא משפט שנדבק אחד לשני. למה? כי מהות החסד, מה העניינה?
נתינה.
אבל בשכל, כשאני יושב ומלמד מישהו משהו, האם זה יהיה נכון לומר, או, סוף סוף לימדת מישהו, אז השכל שלך הוא שכל. אם לא היית מלמד אותו, השכל שלך לא היה שווה כלום. שייך לומר ככה? לא, למה? כי מה מהות השכל? לעצמך. גם כשאני כבר כן לימדתי אותו, אני עדיין אומר, זה שלימדתי אותו, זה לא כי כל עניין השכל זה לתת לו.
אז מה הוא קיבל?
הוא קיבל שכל, אפילו שהוא קיבל כל מה שאמרתי לו, אבל זה לא אמרתי לו בגלל שהשכל צריך אותו. השכל לא צריך אותו. השכל צריך את עצמי עם עצמי. עשיתי טובה ויצאתי מגדרי. אבל זה לא כי זה מהות השכל. במידות זה לא עשית טובה ויצאת מגדריך. זה מהות המידה. מהות המידה זה לתת לזולת. אין מושג של מידה בלי זולת. אבל בשכל, אם אתה כן לימדת אותו, מגיע מחיאות כפיים לשכל, והסכמת לשתף אותו בכלל. נראית לשון הרבי במאמר אומר ככה. שגם דרגת השכל שמתגלה לזולת, גם כשאתה כן גילית לו משהו, הגילוי שלו לזולת, למה גיליתי לו? הוא לא לפי שעניינו הוא גילוי לזולתו. זה לא בגלל ששכל, ההגדרה של שכל, היא לגלות לזולת. לא. כי כללות השכל הוא עניין של עצמו. שכל, מה ההגדרה של שכל? שכל זה פנימי, זה אישי, זה נסתר. גם דרגת השכל שמתגלה לזולת, גם מה שאתה כן גילית לו, זה לא המהות שלו בשביל השני, זה לעצמך. הוא עניין לעצמו, אלא שהוא מגלה לזולתו העניינים שבעצמו. פשוט עשית טובה, גילית לו, אבל זה לא המהות של עניין. זאת אומרת, לסיכום יוצא, שמה שאמרנו במשפט הראשון בתחילת תות ג', היה בסביר את זה בשתי אותיות, שתיים וחצי אותיות שלמדנו, ג' ד' וחצי של ה', ההגדרה של מוכין זה לעצמך. מוכין זה נסתרות, וההגדרה של מידות זה לזולת. מוכין זה נגלות, וראינו בכל הפרמטרים, מידות בכל הפרמטרים, מהרגש בלב הפנימי עד לנתינה לזולת, תמיד הזולת בשטח. ומוכין הפוך, בכל הפרמטרים, מעצמך בוודאי, ואפילו כשאתה כן מתייחס לזולת, מוכין זה לעצמך. זה אתה, זה לא זולת. מוכין זה נסתרות. ומידות זה נגלות. זה עכשיו הוא יוסיף עוד יותר, חצי השני של לא תה, הוא עוד יותר עמוק, שהוא אומר ש...